טוב, העמוד הראשון אנחנו כבר למדנו אותו, אני רק הדפסתי אותו כדי שיהיה הרצף של העמודים למי שרק רוצה לעבור על על הסוגיה. אנחנו הגענו בעצם לשורה 10 שבעמוד י' ג', איפה והייתה במסכת נידה. אמר רבי, זה צריך להיות יוחנן, חוחנן, חוכל. אני חושב שכדאי לקחת אולי בכל זאת ספר בראשית, שזה יקל קצת על על העניין.
יש פה.
לא, הוא יודע שאני אוהב תורת נימה, אז הלך להביא.
אין לי פגוע במסור.
ישך כוח. אתה יודע איפה זה? נו? אתה רוצה על פה?
פרק למד פסוק דלת עוד את זה פסוק תצאים.
אבל אני רוצה להתחיל ברמז שלו מן העניין, אף על פי שהכל מהעניין. בפסוק כ"ה בפרק כ"ט, ואחרי העניין של של החתונה.
והיא
בבוקר. והנה היא לאה. זה הרמז.
פסוק קפה, פרק קפה, פסוק
קפה. כן.
והנה בבוקר היא לאה.
כן.
גאולה. לאה היא אשתו של ישראל.
כן.
ועוד שרחל היא אשתו של יעקב.
הלילה בבוקר.
טוב, אז אנחנו נתחיל מפסוק י' ד' בפרק למד.
יאיר צריך להכיר את זה. טוב, זה פרט במצווה שלו.
נכון,
משה.
נו, אז דיברת איתו, סיפרת לו הכל.
שמעת את השיעור?
אחרי זה אני אשמח לקבל פתרונות טכניים אחר כך.
הפרק הזה באופן כללי מספר על הולדת הבנה של יעקב שבטי ישראל, וכמובן שזה נושא שיש ללמוד אותו בפני עצמו. אומרים שזה עובד יותר טוב אם לוחצים על הכפתור. תחת לחץ זה תמיד עובד יותר טוב. והחל מפסוק י' ד' יש איזושהי הרחבה, זאת אומרת בדרך כלל התורה מספרת על לידת בן זה או בן אחר, אבל כאן יש הרחבת דברים הקשורים ללידת יששכר. ואנחנו נקרא רק את רצף הפסוקים כדי לראות את הדברים עד שאנחנו נבוא לפסוק המכריע לענייננו. וילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה ויבא אותם אל לאה אמו. פשט של הדברים שכבר אנחנו יכולים לחבר כמה רמזים שיש בעניין, במיוחד העניין של קציר חיטים. והנושא של קציר חיטים באופן כללי, איסוף התבואה במיוחד של החיטים, זה אחד מהמוטיבים המשיחיים המובהקים בתורה. ישנו כל הזמן של הזריעה, ואחר כך כל הזמן שהתבואה שתהיה צריכה לעלות, ומגיע העידן, מגיע הזמן של הקצירה, זה מצביע על אותו הזמן שבסוף ההיסטוריה את אותה התבואה שתהיה יגיע הזמן לקצור אותה. זה הזמן שבו האדם באופן כללי לוקט את התוצאות של המאמץ של חייו. דודאים זה מוטיב שדווקא כביכול שייך לנושא משלים של העניין הזה, אבל דווקא בתחילתו הדודאים יש להם שם שזה משהו שהוא עוזר להיריון, ולכן כשרחל רואה את הדודאים אצל לאה, היא מבקשת ממנה לא את דודאי בנה אבל מי דודאי בנה. אז וילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה ויבא אותם אל לאה אמו. ותאמר רחל אל לאה, תני נא לי מדודאי בנך. ותאמר לה, המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני. נראה ש איך אומרים באנגלית, no love lost, שיש איזשהו מתח קטן, כאילו לאה לא כל כך זוכרת שבתחילת הסיפור הזה היא עשתה מעשה טיפה יותר מאשר סתם לבקש דודאים. אבל שימו לב, היא לא קוראת ליעקב בעלי אלא אישי. כן? זוכרים מה שלמדנו במסכת קידושי? ותאמר רחל, טוב, עקרונית זה היה תורי, אז אני מוותרת על התור שלי, הוא יבוא אלייך. ותאמר רחל, לכן ישכב עמך הלילה תחת דודי בנך. התורה אינה מספרת שאכן לאה נתנה את הדודאים. זה יתברר בהמשך של, של הסיפור. אני רק עובר על הדברים בקצרה, אנחנו לא לומדים את, את הפסוקים כאן. הפסוק הזה הוא אחד הפסוקים שהרב מתייחס אליהם בסוגיה. ויבוא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אליי תבוא, דיינו לא אל רחל, כי שכו שכרתיך בדודאי בני, וישכב עמה בלילה הוא. אז על העניין הזה של ותצא לאה לקראתו, מה שהיה צריך שיהיה איזה משהו שיודיע ללאה שאכן יעקב מגיע. זה אותו העניין של חמור נוער. ויבוא יעקב מן השדה בערב, ואז בפסוק י' ז' וישמע אלוהים אל לאה ותהר ותלד ויעקב בן חמישי, ותאמר לאה נתן אלוהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר. זה הסיפור של לידת יששכר. עכשיו, כפי שאתם יכולים לראות, אין שום זכר ושום רמז בסיפור כשהוא לעצמו לשום חמור. שמתם לב, המדרש הוא שחוזר על העניין הזה, ויש כאן שלושה דברים שאנחנו התייחסנו אליהם בלימוד הקודם. אחד מהם העניין של החמור, אחד מהם הוא, ואנחנו נחזור על העניינים בטקסט עצמו. ואחד הדברים זה החמור, אחד הדברים זה כל אישה התובעת את בעלה לדבר מצווה, שזה בניגוד לאותו העניין של אישה התובעת בפה, ויותר בפה ממה שעשתה לאה כאן, זה קצת קשה. כן? והדבר המסכם זה העניין של טבעו של יששכר. אז אנחנו נקרא שוב את הפסקה הזאת משורה 10. אולי היות זה כתוב בצורה מאוד, איך לומר, מצומצמת, אולי יהיה צורך או להרחיב קצת או להרחיב בהערות. אני כבר הוספתי כאן בהערה את דברי ספורנו שאנחנו נקרא אותם. ואיתה במסכת נידה למד א' א', אמר רבי יוחנן, אז בגמרא, מה שלא מופיע בתוויית של הרב, מה ידכתי וישכב אמה בלילה הוא? מה פירוש אותו הדבר של וישכב עמה בלילה? הוא מלמד שהקדוש ברוך הוא סייע באותו מעשה.
שמביא רשי גם. גם רשי מביא את זה.
כן. שנאמר, יששכר חמור גרם, חמור גרם לו ליששכר. מה זאת אומרת שחמור גרם לו ליששכר? זה שחמורו של יעקב השמיע קולו, ואז ידעה לאה שהוא מגיע. אבל זה רק ממד אחד של אותו הסיוע. אנחנו רואים שיש כאן שני צדדים. הצד אחד של הקדוש ברוך הוא סייע באותו המעשה. אחד זה להביא את לאה לצאת לקראת יעקב, אבל הדבר השני היא שתתעבר לאה מאותה הביאה. אז הדבר הראשון הוא שייך לנושא, לעניין שבו בהתאם למציאות מסוימת, בהתאם להתרחשויות מסוימות, האדם יכול להגיד לעשות מעשה או שלא לעשות מעשה. כי אתה יכולה לשמוע את החמור ולא לצאת לקראתו ולהמתין, לא, אני לא יודע מה, כן? אבל אני רוצה לומר שבזה הסיוע הוא נראה דבר ש מאפשר לאדם להגיב למציאות. הסיוע השני הוא מעבר למה שהאדם יכול לעשות. זאת אומרת שאנחנו רואים שכל הזמן, כל עוד שלא הגיע הזמן הרצוי המאפשר זאת, רחל נשארת כאילו עקרה. אנחנו רואים מדברי מה שיעקב אומר לה בהמשך של הדברים, אשר מנע ממך פריבתן, שיש הבדל בין מניעת הריון לבין הכרות, אילו הכרה, היות והיא יולדת. אילו הייתה הכרה, אז היא לא הייתה יולדת. אז העניין הוא שיש דברים שהם תלויים במעשיו של האדם להביא לאיזשהו עניין, יש דברים שהאדם עושה את מה שהוא עושה אבל לא תלוי בו, התוצאה של המעשה לא תלויה בו. התוצאה של המעשה הראשון של לאה תלויה בה. היא אומרת ליעקב, אליי תבוא, אבל האם מאותה הביאה היא תתעבר או לא, זה לא תלוי בה.
אבל חז"ל במעשה דינה, כשמתייחסים ליציאתה של דינה, הלשון כאילו אפשר להבין אותה כביקורת על עליה. למה?
למה לא?
לאה עשתה מה שהיא צריכה לעשות.
זה לא לגמרי נכון מה שאתה אומר. העניין הוא שיש שמה מין אזהרה הניתנת. אני מחפש מילה בעברית קשה לפעמים, כשיש לנו רק העברית.
איך זה באיטלקית?
באיטלקית you know say, אבל באנגלית יש שני מושגים, example ומודל.
כן, דיברנו על זה פעם.
איך אומרים את זה בעברית?
הגענו למסקנה שאין לזה פיתוי מדויק בעברית.
זה לא מופת.
זה לא מופת.
תגזמת? אוקיי, העניין הוא כזה, אני מתייחס כאן למאמר של הרב שאני מתכוון, זה נכנס לי איזשהו שיגון אתמול בערב, אולי מישהו יגיד שזה טוב ואולי מישהו יאמר שזה לא טוב, לתרגם כמה מאמרים של הרב מצרפתית לעברית. אלו מאמרים, זה טירוף, אני לא יודע כמה זה ייקח, 20-30 שנה. אבל כשהרב היה מנהל את בית ספר אורסי בשנת 54, נחליטו כששמע החבורה של התלמידים וכולי להתחיל להוציא חוברת, והחוברת הזאת יצאו אולי 8 מספרים בשנות 54 ו-55 בעיקר, כאשר בכל אחת מהחוברות האלו היה מאמר אחד או שניים של הרב, אחד תחת חתימתו, אחד לא תחת חתימתו, לא משנה, זה הכל שלו. אני לא אגיד שעיקר או כל משנתו היא מרוכזת בתוך המאמרים האלו, אבל הרבה מאוד מהמוטיבים הכלליים וכולי, זה מה שנקרא hidden city, זה עמוס, כן? לכן אני חושב גם שכדאי לתרגם אותם, וגם קשה מאוד לעשות זאת, אבל מה לעשות, כשמתחיל החשק, אז אז אחד העניינים שהרב, דרך אגב, לימד על זה הרבה בהמשך, זה לומר שהתורה מספרת לנו על האבות, אברהם, יצחק, יעקב, כמובן שזה מתייחס גם לאימהות, לדמויות המופיעות בתורה, והיא מציגה לנו את הדמויות האלו כפי שאת אמרת כדמויות מופת, ונשאלת השאלה עד כמה עלינו לקחת את הדמויות האלו כדוגמה לחיקוי.
אתה אומר שחיקוי זה לא טוב?
לא, לא, אבל זאת אומרת שזהו, כשהרב אומר שמה, היא מציגה לנו אותם כאקזמפל, זאת אומרת שיש כאן דוגמה למופת, אבל עד כמה עלינו לקחת אותם כמודל, זאת אומרת להתנהג כמותם. אז יש כאן שני ממדים, להכיר בגדולתו של מישהו ולדעת שהמטרה היא לא להתנהג כאילו באותה הצורה. זה לא מה שמתבקש מאיתנו, זאת לא הסיבה שבגללה התורה מציגה לנו אותה. יחד עם זאת, הסכנה הזאת של החיקוי קיימת. אתם זוכרים שהסיפור שסיפרתי על אותו הרב שמגיע לבית הכנסת ורואה בישיבה שלו בבית מדרשו, ורואה שם בחורים שמתנועים ככה בצורה פראית, אז מחכה שסיימו את התפילה, אז שואל אותם מה זה היה. אז העניין הוא שהוא דרך כלל היה מתפלל קדימה, אז התלמידים היו מאחוריו, אז הוא לא ראה מה הם עושים. אז הם אומרים לו, עשינו כמוך. אבל אני יודע מה שאני עושה. זאת אומרת שזה שישנה נטייה לחיקוי, אבל הנטייה לחיקוי זה לא דבר חיובי כשהוא לעצמו, כשאתה לא יודע מה שאתה עושה באותו המעשה. אז זה שייך קצת לשאלה הזאת.
אבל זה חלק מהחינוך.
מה?
חלק מהחינוך הוא גם...
אז כאן יש נקודה מאוד חשובה. אני זוכר, הרב פעם אמר לי ככה, צריך ללמוד מהנסתר של הרב ולא מהנגלה. זאת אומרת שזה עניין של מידות. אתה לא לומד, אני עבדתי את זה בצורה אחרת קצת. אתם יודעים שיש נושא חשוב להלכה של אין לומדים ממעשה רב. מכירים את הנושא הזה?
נראה לי כאילו הפוך.
לא, אין לומדים ממעשה רב להלכה. זאת אומרת שלהלכה לומדים ממה שהרב אומר, לא ממה שהוא עושה.
אבל צריך לשמש תלמידי חכמים.
כן, אבל שימוש תלמידי חכמים זה מאפשר לך ללמוד את המחק שיש בין כך שפעם הרב עשה מעשה בצורה כזאת, ולא לומדים מזה כדי לומר שככה היה הלכה. יש לו סיבות למה הוא עושה את מה שהוא עושה. אתה רוצה לדעת, תשאל אותו.
אז איך, מה כל הסיפורים? כל הסיפורים האלה בגמרא שתלמיד הלך אחרי הרב לבית הכיסא ולחדר המיטות וכו' וכו'. לא בדיוק.
אז הוא רצה לדעת איך הוא עושה, אבל זה לא אומר שככה צריך לעשות. אז העניין שהזכרת הוא שהיות ושמע בפרשה כתוב דינה בת לאה.
דינה בת
לאה. לא דינה בת יעקב. למה מייחסים אותה אחרי אמא? שהיא עשתה מעשה דומה לאמא. עכשיו, האמת היא שהיה יכול לצאת מאותו העניין דבר חיובי. רק שפשוט יש הבדל בין יעקב לבין שכם. אחד הוא מישהו קצת מתורבת, השני הוא פרא אדם. זה לא אומר שדינה לא אהבה אותו. אבל זהו, העניין היה יכול, זאת אומרת שיש בחינה מסוימת, וזה שייך ללימוד של הדברים, ואנחנו לא בתוך הלימוד של הדברים עד כדי כך. יש תכונה מסוימת שהיא מתאפשרת בסביבה תרבותית מסוימת. אני לא יודע אם זה מספיק ברור. זאת אומרת שהתנהגות מסוימת ביחס למישהו כמו יעקב, זה יכול להיות דבר שיוצא מזה ברכה, אבל לחשוב שככה צריך לעשות בכל מצב, אז יש עזות דקדושה. אנחנו למדנו את זה פעם. מצד אחד אומרים לנו חז"ל, אז פנים לגיהינום, אבל יחד עם זאת אומרים לנו, הווה אז כנמר לעשות רצון אביך שבשמיים. אז אותה המידה עצמה, כי זה אותה המידה עצמה, איך שאתה מפנה אותה, כן? היא המטרה מהבחינה הזאת. מה עומד באותו הרצון זה מה שקובע. אין אפשרות לחשוב כי התמימות של יעקב היא יכולה לצאת לפועל מבלי עזות. אתם מבינים את הרעיון? זאת אומרת שמה מה שאותו המאמר שמפתע דרך אגב בראש השולחן ערוך עניין ואסק נמר קלק נשר ורץ קצבי וגיבור כערי, כן, כל התכונות האלו, זה משהו שהוא נחוץ כדי שתהיה אפשרות לעשות רצונו של אביך שבשמיים. אם אין בך התכונות האלו, אז אתה עלול להיכשל, כי זה, לעשות רצונו זה דבר קשה, דורש בעצם מהאדם את אותן התכונות שהן שהוא זקוק להן בשדה קרב. ברור? לכן למשל, אם זה לא ברור אז אני יכול לחזור על העניינים קצת יותר לעומק, אבל זאת אחת הסיבות שבדרך כלל הביטויים שמשתמשים בהם כדי לדבר על התפילה הם ביטויים של לוחמה, כגון בתחילת פרשתנו ויפגע במקום. כן, אתה יודע, ויפגע במקום בתחילת הפרשה, כי מדובר אכן במאבק. וזאת אומרת שאותן המידות עצמן שהן מביאות את האדם לגיהינום, כגון אז פנים לגיהינום, הן המביאות את האדם לקיים את אותם הדברים שהם שייכים לרצון השם. למה אז פנים לגיהינום? כי העזות ביחסים בין בני אדם באופן סתמי זה מביא לזלזול כלפי הזולת וחמאס וכל הדברים האלו. אבל זה אומר שאותו הכוח עצמו צריך לנתב אותו לצורך של, נאמר את זה ככה, אם תרצו, רק מבחינה אולי ציורית, כשרשי אומר על אותו הפסוק בכל לבבך בשני יצירך, כן? זאת אומרת שצריך לעבוד את השם גם עם יצר טוב וגם עם יצר הרע. למה? יש כאן כל העניין של איחוד המידות, אז זה כבר אנחנו דיברנו, אבל אפשר לומר בצורה קצת ציורית שבעייתו של היצר טוב זה שהוא חלש, הוא צריך את העוצמה של הרצון שיש ביצר הרע. אם הוא מנותב לכיוון הטוב דרך אותו המעשה עצמו שהוא שייך לעניין של של החשק של היצר הרע, דרך זה הוא עובד את השם. אז כאן אנחנו למדנו את אותו העניין שכל אישה הטובה תתבעלה לדבר מצווה, אז נותנים לה בנים ש ביטויים של שבחים גדולים. אז ישנה המשנה האומרת הוי זהיר במצווה קלה כבחמורה שאתה יודע מתן שכרן של מצוות. אז אולי פעם נלמד את המשנה הזאת שבפרק אבות באופן יותר יותר יסודי, אבל איזוהי מצווה שהיא קלה כחמורה, זה דווקא שייך לעניין של הזיווג. למה? כי זה מצב שבו יצר טוב ויצר הרע דורשים את אותו הדבר, שהיא גם הקלה שבקלות והחמורה שבחמורות. אתם מבינים את, את הדבר? אז החשק שיש ביצר הרע הוא מנותב אל הכיוון של הצד של המצווה שיש באותו, באותו המעשה, אז אותו הדבר שהוא יכול להיות הרע שברעים, אישה הטובעת בפה יוצאת ללא גט, אז הופך להיות דבר מצווה גדול, כן? אישה טובעת את בעלה לדבר מצווה, הביאן לה בנים, ש... זה אותו, אותו הדבר שאנחנו לומדים כאן בעניין. סבית במסכת נידה, אמר רבי יוחנן, מהי דכתיבה ישכב עמה בלילה הוא, מלמד שהקדוש ברוך הוא סייע באותו מעשה, שנאמר, יששכר חמור גרם, חמור גרם לו ליששכר. ועוד במדרשים, והייתה במסכת עירובין, ולאה דכתיב ותצא לאה לקחתו ותאמר אליי תבוא, כתיב בזרה ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל. ואמר רבי יוחנן, כל אישה שתובעת בעלה לדבר מצווה הביאן לה בנים שאפילו בדורו של משה לא היו כמותן. ובמדרש, וכי מניין הייתה יודעת לאה שבא יעקב שיצאה לקראתו, אלא שניהק חמורו, זה העניין של חמור נוער, ושמע ויצא, וזהו חמור גרם. והתעוד בשפתי חכמים שהחמור נער, והקדוש ברוך הוא סייע באותו לילה דווקא שנתעברה, תפס הלשון בדיוק. אנחנו כבר התייחסנו בשיעור הקודם לצד הזה של, של הדברים, זאת אומרת שהיות ואנחנו נמצאים באותו החלק של המשנה שבו רבי אליעזר אומר עד סוף האשמורה הראשונה, והסימן של סוף האשמורה הראשונה היא דווקא חמור נוער, זה כל הנושא הזה. אומרת שמתי אנחנו זקוקים לאותה החוכמה של בני יששכר? דווקא כשאנחנו נמצאים בתוך הלילה. כשנמצאים בתוך הלילה, אז צריך לדעת לאיזה כיוון ללכת. אז אחד הצדדים, אחד הממדים של של הדבר הזה, זה שהעניין של יציאת מצרים, כן? היה בלילה. אף על פי שבפועל הוא היה בבוקר. או לקראת בוקר, אבל כל ההכנות שנעשו בלילה הן שייכות לעניין שאף על פי שלילה הוא, הלילה הזה הוא כבר שייך לגאולה, וזה רמז לעתיד. אבל יש הרבה לילות, עברו הרבה לילות מאז אותו הלילה של יציאת מצרים. האם כל הלילות שווים מהבחינה הזאת? אנחנו יודעים שלא. אז איך אפשר להחליט ממציאות מסוימת שלילה זה הוא לילה כזה שצריך כבר לעשות בו הכנות לקראת הגאולה של הבוקר? זהו העניין של בני יששכר יודעי בינה לעתים, לדעת מה יעשה ישראל. אתם מבינים שיש כאן שני סוגי עניינים לדעת מה יעשה ישראל, שישנה הבחינה של לדעת מה יעשה ישראל מבחינת ההלכה היומיומית של הפרט. תמיד תלמידי חכמים שיודעים להגיד את ההלכה היומית. אבל כששואלים אותם על דברים ששייכים להיסטוריה של הכלל, כשנותנים תשובה השייכת לרמת הפרט, אז זה משבש לגמרי את העניין. אתם מבינים את, את הרעיון כאן? אנחנו עדים לדברים כאלו בימינו. זאת אומרת שלמשל, זה נכון שלגבי הפרט ישנה בעיה מסוימת לעלות על הר הבית. יחד עם זאת, להשתמש בעניין ההלכתי הזה כדי להביע דעות שיכולות להביא לרעיון שיש כאן ויתור על ריבונות ישראל על הר הבית במסווה של ההלכה, זה חמור מאוד, כי מעולם ההלכה לא ניתנה רשות לוותר על מקום בית המקדש. אונס רחמנת פטרי, אם יש משהו שאנחנו לא יכולים, אבל מרצוננו החופשי, אתם יודעים שיש כאן שני מישורים שהם אחרים לחלוטין. ומכאן אותה הבעייתיות. ובדרך רמז, שורה 18, השמורה הראשונה, מה שכתוב במשנה, עד סוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר, פירוש שליש הלילה, ומכאן ואילך עבר הזמן, דלא מקרה תו זמן שכיבה. כשאנחנו מדברים על זמן שכיבה, אז יש למילה הזאת, יש לה שתי משמעויות. משמעות אחת היא אותו הזמן שבדרך כלל אנשים הולכים לשכב, וישנה המשמעות השנייה, כל זמן שאנשים שוכבים. ישנה הפעולה, אני הולך לישון, וישנה המציאות או המצב, אני שוכב על המיטה. אז רבי אליעזר תופס את הלשון של זמן שכיבה כאותו הזמן שבני אדם הולכים לשכב. ויש כאן רמז נוסף מתוך דברי אותו הפסוק, וישכב בלילה הוא, כשיעקב, עם משמעות אחרת של המשמעות בשוכבך ובקומך. בשוכבך זה כשאתה הולך לשכב, או בשוכבך כל זמן שאתה שוכב. אבל כאן בעניין של יששכר, למילה ישכב יש משמעות נוספת השייכת לעניין, אבל נוספת על העניין. אבל בכל אופן, זה מה שרבי אליעזר משתמש בו כאסמכתה, כלומר בנסתר שבדבר. וכאן לגבי יששכר כתוב, וירא מנוחה כי טוב, ואין עוד בספורנו, שם יפה יפה פירש. שם זה על הפסוק שלנו בפרק למד שקראנו אותו, ואנחנו נקרא את פירושו של ספורנו.
כשאני קראתי את זה, אני חשבתי שהוא מתייחס דווקא לברכות יעקב, לא הבנתי מה, חשבתי שם לגבי ספורנו שם, לברכת יעקב.
אה,
עכשיו הבנתי.
לא, אבל למה וירא מנוחה כי טוב? מה, אני לא הבנתי מה שייך.
רגע.
אז פעם נגיע גם לזה. הבעיה היא כאן, אבל אני אומר את זה בקצרה ובסוגריים, שאנחנו מייחסים למושג מנוחה משמעות שהיא לא נכונה. אנחנו מבינים את המילים שאמרתי עכשיו, אנחנו מייחסים למושג מנוחה משמעות שהיא לא נכונה. אני אתן רמז, אבל אני לא רוצה כרגע להרחיב בדיבור הזה. כלשון אנוש, כן? אני רוצה להשתמש בביטוי של כלשון אדם, כי זה יכול להיות משמעות אחרת. אנחנו מבינים שהמנוחה זה ההפך של היגיעה. אבל זה בלתי אפשרי להבין את זה ככה, כי מנוחה נאמר בעיקר לגבי שבת ולגבי הקדוש ברוך הוא, וינח ביום השביעי, ואי אפשר לומר שהוא התעייף ממה שהוא עשה במשך ששת ימי המעשה, ועכשיו חלילה, כן? אז היות ואנחנו מדברים על מנוחת שבת, אנחנו מייחסים את העניין של המנוחה הזאת וינח ביום השביעי, אז ברור שלא מדובר כאן על מנוחה במובן של ההפך של היגיעה. אז מהי מנוחה? זה נושא, מי שרוצה קצת להתקרב לדבר הזה יסתכל בסוף פירושו של המהר"ל בדרך חיים על ההקדמה, על העניין של כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, עם השייכות זה לזה, לקדוש ברוך הוא, ישראל והשבת.
גם הוא עם באל מלא רחמים, המצא מנוחה נכונה.
כן, אבל תראו, הרב הסביר את זה פעם בצורה כזאת. המשמעות מבחינת הפשט של הדברים, מנוחת הגוף זה מוות, אז מהי מנוחת הנשמה? אתם מבינים את הדברים האלו? שינוח על משכבו בשלום, זאת המנוחה המיוחלת. אתם מבינים שזה לא... יש כאלו שחושבים שזה השלום.
לא רוצים אותו עכשיו.
טוב, הערה 29, ספורנו על התורה, ספר בראשית פרק למד, פסוק תזיין. אליי תבוא כי סחור שכרתיך, ולו תעשה עוול בזה לבטל עונת אחותי בהיות זה מדעתה ובהסכמתה. יש מצווה על האדם שלא לגרוע מעונת אשתו, והלילה הזה שייך לרחל, אז יש מצווה על יעקב לא להישמע ללאה לכתחילה. לכן היא משתמשת בשפה קצת בוטה כזאת, סחור שכרתיך, שלא תחשוב שאתה עושה עוול בזה לבטל עונת אחותי והיות זה מדעתה ובהסכמתה, היות שזה כפי שהיא אומרת, מצד אחד מדעתה, אנחנו יכולים להוסיף מיוזמתה שזה המשמעות, ובהסכמה מלאה. ובזה הסיפור הנראה מגונה אצל מגלי פנים בתורה, זאת אומרת שיש אנשים שיכולים להשתמש בפסוקים האלו בסיפור הזה. זה באמת, עכשיו אנחנו צריכים את התורה כדי לספר לנו סיפורים פורנוגרפיים? כן? זה הבחינה של מגלי פנים בתורה שלא כהלכה. ובזה הסיפור הנראה מגונה אצל מגלי פנים בתורה, הודיענו אמנם שהיה עניין התולדה אצל האבות כמו שהיה עניינו אצל אדם ואשתו קודם חטאם. מה פירוש? כאן אנחנו למדנו את זה בספר בראשית במשך כמה שיעורים. זה שהמדרגה הזאת לכתחילה של הזיווג בין איש לאשתו, זוהי לסופו של דבר, כשזה נעשה בקדושה ובטהרה, המדרגה העליונה ביותר של עבודת השם. אנחנו למדנו את זה בין השאר על אותו הפסוק המשמש כהקדמה לסיפור של עץ הדעת, ויהיו שניהם ערומים. איך ההמשך?
לא
התבשש. לא, האדם ואשתו. היות ואנחנו יודעים על מי מדובר, המילים האדם ואשתו מיותרים. כן? היה מספיק לומר ויהיו שניהם ערומים ולא יתבוששו. אז מבחינה מתודולוגית אני מזכיר את הכלל: כל פעם שנראה לכם שיש מילים בפסוק שהן מיותרים, זאת אומרת שהיינו מבינים את אותו הדבר בלי אותם המילים, צריך לדעת שהמשמעות של הפסוק נמצאת דווקא באותם המילים הכאילו מיותרים. ההבנה של הדברים, זאת אומרת, ויחיו שניהם ערומים בהיותם האדם ואשתו, ביחס שיש בין אדם לאשתו, באותו הנושא שאדם ואשתו עסוקים בו בתור אדם ואשתו, ולא יתבוששו. זאת אומרת שזה היה מציאות שלא היה שם מקום לבושה. למה? כי זה היה בקדושה ובטהרה. וכאן יש בשלה במיוחד קטע מסוים שבו הוא מסביר את הנושא הזה. זאת אומרת שבאותה המידה שמה שמתבקש מהאדם, זאת אומרת מהזהות האנושית, זה להוליד את הבן אדם האמיתי, אז אותו המאמץ של ההולדה, זאת היא עבודת השם העיקרית. אבל התנאי הוא שזה יהיה באותה המדרגה שעליו מדובר. אם אתם זוכרים, אז אנחנו קצת דיברנו על זה באותה הסוגיה של קידושין, שלכתחילה הכוונה של התורה זה שמה שהוא מתבקש זה הביאה בקידושין. האישה נקנית ב... כסף שטר וביאה. אבל כסף ושטר הם לא מופיעים במפורש בתורה, מה שמופיע במפורש בתורה זה רק ביאה. אבל הביאה ההיא שמפורשת בתורה היא ברמז מיוחסת, משויכת לביאת המשיח. היינו הביאה שמביאה את הזהות המשיחית. ואז עקרונית, תיאורטית, מבחינת התורה, זאת היא המדרגה שהיא מאפשרת באמת את הזיווג. כדי שהזיווג של של האדם יהיה זיווג של אדם ולא זיווג של חיות ובהמות. אבל המציאות היא מה שהיא, ואז נשאלת השאלה שמה במשנה, האם אנחנו מקבלים שיהיו נישואים במדרגה שהיא פחות פחותה מזאת? באיזו מדרגה? משום דקה באי למתנה כסף. אני לא רוצה לחזור עכשיו על כל הסוגיה, אבל רק כדי להזכיר קצת פרטים. זאת אומרת שיש כיסוף, ואותו הכיסוף הוא מביא לרצון של חיתון. ולכן אומרים שהתנאי לזה זה שהיא תהיה הנושא של הפעולה. האישה נקנית, אף על פי שהוא עושה את המעשה, היא צריכה להסכים לכך. אז זה מה שספורנו מביא כאן, שהיה עניין התולדה אצל האבות כמו שהיה עניינו אצל אדם ואשתו קודם החטא, קודם חטא. כי לא הייתה כוונתם בו להנאה, להנאת עצמם כלל, אבל היה להקים זרע בלבד לכבוד קונם. צריך להיזהר בנושאים האלו. אני חושב דווקא על איזשהו מאמר שמייחסים למקובלים. זה לא שאין הנאה, כי הנאה יש, אבל המטרה היא לא ההנאה, אבל ההנאה המתלווה באותו המעשה היא הנותנת גם את הממד של האהבה שתגרום לכך שהזרע יהיה כשר. הרב באחד השיעורים מתאר את השלבים השונים של היחסים בין איש לאשתו מאז הסיפור הראשיתי בראשית, ומראה מה התוצאה של היחסים בין הבנים ביחס למה שהיו היחסים בין ההורים. אז כדי לקצר בעניין, אומר שיש אהבה בין יעקב לרחל, והתורה אומרת את זה ומדגישה את זה במפורש. אז התוצאה היא שיש אח שמסוגל לאהוב את אחיו.
עמדנו את זה פעם, עשית לנו טבלה.
כן, אני לא יודע איפה הטבלה, אבל אני זוכר את הלימוד הזה שהוא אומר, אנחנו לא רואים בסיפור של התורה אדם הראשון מדבר עם חווה. כמובן שהם דיברו זה עם זה, אבל לא דיברו זה עם זה במדרגה כזאת שהיא תהיה ראויה להיות מצוינת בתורה.
יצחק ורבקה
הם
דיברו.
מה?
יצחק ורבקה הם דיברו.
אבל כבר זה יש כבר לגבי יצחק ורבקה ציון על כך שיצחק אוהב את רבקה, אבל באותה האהבה יש מטובלת עוד משהו מאהבת אמו, ויתנחם ויביאה אוהל השרה אמו. אבל אנחנו רואים שרבקה מדברת עם יצחק, הרי היא אומרת לו שאם ייקח יעקב מבנות כנען כמו עשיו, אז למה לי חיים. ועוד יש כמה מקומות כאלה שאנחנו רואים שיש איזשהו דו שיח עקרוני ביניהם, אבל הבחינה מגיע לשלמות בין יעקב ורחל. למרות הכל זה לא סיפור פשוט. אפילו על הפסוק שלנו שאנחנו קראנו, אנחנו לא קראנו את רשי, או אולי קראתם אותו במסגרות אחרות, שאומרים שהיות והיא ויתרה על יעקב במקום הזה, לכן היא לא קבורה איתו. אתם יודעים, זאת אומרת שיש השלכות לדברים. זה היה מחיר, אבל יחד עם זאת היא זכתה שיש לה בן שהוא בעצם התיקון של קין. יוסף הוא קין כשר, אפשר לומר את זה בצורה כזאת. אתם מבינים את המושג קין כשר? לא כל כך. אח בכור שאוהב את אחיו הקטן ומגן עליו, במקום אח גדול שהורג את בנו, את אחיו הקטן. אני אציין את זה רק בקיצור. בסיפור של קין והבל, התורה אומרת, ותלד את קין ותאמר קניתי איש את השם, ותוסף ללדת את אחיו את הבל. ויהי הבל יורה רצון, וקין היה עובד אדמה. אחיו של יוסף יהיו רועי צאן. במה יעסוק יוסף במצרים? בעבודת אדמה. לא הוא בעצמו, אבל זה הנושא של הפעילות שלו. זאת אומרת שהוא אומר בהתחלה בחלומות שלו, כשהוא מספר את חלומותיו לאחר, ילד תמים כזה, כן, הוא מספר לרועים, הנה אנחנו מעלמים עלומים. זה מטורף. אתם מבינים את העניין? אבל מה כתוב לגבי קין? וקין היה עובד אדמה. ומה כתוב כמה פסוקים למעלה מכאן?
ושלחו מגן עדן לעבוד את האדמה שלו.
שהקדוש ברוך הוא שולח את האדם, שליחות, ויש משימה. מהי המשימה? לעבוד את האדמה. אתגר. מי מנסה, נכשל, אבל מנסה להרים את הכפפה? קין. הוא נכשל. זאת אומרת שרש"י אומר לנו שמה, אני כאן מתאר לעצמי כשהוא היה נותן את שיעורו על התנך, איזשהו חיוך קטן על שפתיו, שהיות והתורה היא מקוללת, אז הוא משך ידיו מעבודתה. האדמה מקוללת. כן? אז דווקא זה מה שמבקשים ממך, זה לתקן. זאת אומרת שמצד אחד יש איזו תכונה חיובית אצל הבל, אבל העזות, העוצמה לכתחילה להתמודד עם הבעיה היא אצל קין. לכן הקדוש ברוך הוא מדבר עם קין ואינו מדבר מילה עם ההבל. הוא מקבל את מנחתו של הבל, אבל הוא מדבר עם קין. הוא מדבר עם הבל, הוא אומר לבל, יפה, יפה, יש כוח. כן? דווקא הוא שואל, הוא מנסה לעודד את קין. יש הרבה שיעורים שבהם הרב שואל, אולי לא הייתה אפשרות לחנך את קין. אולי קין לא ניתן להיות מחונך, אבל לפחות הוא ניסה. אנחנו רואים שבאלף, שהבל בהיותו רועה, הוא היה מסוגל להיות רועה צונו, אבל לא היה מסוגל להיות רועה את אחיו. זאת אומרת שכאשר מישהו מתקשה לעשות משהו, אז אתה עוזר לו לעשות אותו ולא עושה במקומו כדי שיהיה מקנה בך. אתם מבינים את כל מה הסיפור שם? זה שכל פעם היוזמה אצל קין והוא לא עושה את הדברים בצורה הכי הכי מה שהיה צריך, ואז הבל במקום לנסות לעזור, אז הוא עושה לבד מצידו. הראשון שהביא קורבן זה קין, זה לא הבל. אז הוא טעה בדרך שבה הוא הביא קורבן. ייתכן שזה קשור מבחינה אנתרופולוגית לדמות, לזהות שלו. יחד עם זאת, הוא זה שמנסה. רש"י מביא שמה שהוא הביא זרעי פשטן. והיה זה בסוף וכו', ומה עושה הבל? הוא הביא מבחורות צונו מחלביהם. יפה. היות והבל הוא האח הקטן, אז הוא מבין מה זה ביקורים. להביא ממה שבהתחלה. אבל מי שהתחיל להביא מנחה ולא היה חייב, זה קין. אז קין היה צריך שמישהו ילמד אותו איך עושים את זה כמו שצריך, כי הנטייה הייתה שמה. אבל מתברר שקין היה קין. אתם זוכרים את הרמז שאני הצטעתי לכם כבר, שהוא מתגונן, והוא כשהוא לא רוצה להכיר בכך שהוא הרג את אחיו, אז הוא אומר, אני לא רוצה אח, אני לא רוצה אח. אז לגבי יוסף, כשיוסף נולד, אז בעצם לכתחילה השם שלו לא היה צריך להיות יוסף. אתם זוכרים את הפסוקים?
אסף
היה צריך להתקרא אסף, כי אמרה אסף אלוהים את חכפתי ותקרא את שמו יוסף למור, יוסף השם לי בן אחר. יוסף השם לי בן אחר, זאת אומרת ששמו של יוסף הוא הדרישה, האיחול, כן? לאח לו. יוסף נקרא על שם אחיו שיוולד. יוסף השם לי בן אחר. ותוסף ללדת, זה הבן הקטן שנחשב כתוספת לגבי העיקר שהוא האח הגדול, וכאן זה האח הגדול הבכור שנקרא על שם האח שיבוא. זה תיקונו של קין. וממה זה נובע? מהרבה דברים, אבל בין השאר מכך שיש אהבה בין יעקב לרחל. כשההורים אוהבים זה את זה, אז הילדים מסוגלים גם כן לאהוב זה את זה. מובן? אז כאן הנושא, מה שהבאתי, שכל העניין, כל מה שמדובר בו, זה בעצם להקים את שבטי ישראל. דהיינו שהממד שבו אנחנו צריכים לקרוא את הסיפור הזה, זה לא בסיפור כפי שהספורנו אומר, של סיפור הנראה מגונה, כן, של תחרויות בין אישה לאחותה וכל הדברים האלו, אלא שיש אכן כן תחרות ביניהם, אבל התחרות היא על הולדת שבטי ישראל. ויש שלב מסוים שאנחנו כבר עברנו אותו בפסוקים, שבה לאה יודעת ומודה שהיא קיבלה יותר מחלקה. יש ארבע נשים, יש 12 שבטים, כל אחת הייתה צריכה להוליד שלושה. זה לא יוצא ככה. היא תוליד שישה בנים עוד בת, ורחל תוליד שני בנים. היתר התחלקו בין בלהה וזלפה. אז כשנולד יהודה, היא אמרה, הפעם עודה את השם. למה? כי זה בן רביעי, וזה מעבר לחלק שלה. אז אני חוזר כאן, כי לא הייתה כוונתם בו להנעת עצמם כלל, אבל היה להקים זרע בלבד לכבוד קונם ולעבודתו. והודיע שבחיות כוונת האימהות רצויה לפני האל יתברך בהשתדלותן בהכנסת הצרות, בלשון צרתה. ועניין הדודאים נשמעה תפילתם על זה, כי ראוי לצדיק שיעשה השתדלות הטבעי האפשר אצלו להשיג חפצו, ועם זה יתפלל שישיג התכלית, כאמרם זיכרונם לברכה, שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים. וישכב עמה בלילה הוא, מדעתו בראותו זריזות לאה וטוב כוונתה בזה. אז לכן אמר הרב, יפה יפה פרש. כאן מהיום.
שכוח. Thank you.